לצד האישי, לצד האישי של האדם, וגם התייחסות לצד,
אני בסדר גמור,
לצד של המאבק בין חסידים למתנגדים, שרבי נחמן מאוד חי אותו, כי הייתה נגדו התנגדות מאוד מאוד חזקה. גם על רקע חסידים מתנגדים, אבל גם בתוך, גם בתוך החסידות עצמה מאוד 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 התנגדו אליו.
אדמור מקוברנה היה מתנגד שלו.
כן.
מתנגד הכי חריף.
אז זה סיפור שהוא קצת עוקצני אפילו הייתי אומר. שהוא סוג של, נקרא לזה, סוג של בעצם מין אמירה כנגד עוד כל אותם המתנגדים גם לחסידות, אולי גם לרבי נחמן עצמו. אבל הוא גם אומר משהו מאוד מאוד פנימי ביחס לאדם, כמו הרבה פעמים אצל רבי נחמן. מעשה ברב אחד שלא היה לו בנים, אחר כך היה לו בן יחיד. וגידל אותו והשיא אותו והיה יושב בעלייה ולמד כדרך אצל הגבירים. היה לומד ומתפלל תמיד, רק שהיה מרגיש בעצמו שחסר לו איזה חיסרון. ואינו יודע מה הוא. ולא היה מרגיש טעם בלימודו ובתפילתו. וסיפר לפני שני אנשים בני הנאורים, ונתנו לו עצה שיסע לאותו צדיק. ואותו בן הנעל עשה מצווה, שבא על ידה לבחינת מאור קטן. והלך אותו הבן היחיד וסיפר לאביו, באשר שאינו מרגיש טעם בעבודתו כנעל וחסר לו ואינו יודע מה הוא. בכן הוא רוצה לנסוע לאותו צדיק. ושיב לו אביו, איך אתה בא לנסוע אליו? אבל אתה למדן יותר ממנו, מיוחס יותר ממנו. לא נעה לך לנסוע אליו, קלך מדרך זו. עד שמנע אותו לנסוע. חזר ללימודו ושוב הרגיש חיסרון כנעל. והתייעץ שוב עם אותם אנשים הנעל. ויעצו אותו כמקודם לנסוע לצדיק. ושוב הלך לאביו, ויתה אותו אביו ומנע אותו כנעל. וכן היה כמה פעמים. והבן הנעל היה מרגיש שחסר לו, והיה מתגעגע מאוד למלות חסרונו, ולא ידע מה הוא. ובא עוד לאביו והפציר בו, עד שהוכרח אביו לנסוע עמו, כי לא רצה להניח אותו לנסוע לבדו, מחמת שהיה בן יחיד. אמר לו אביו, הלא תראה שעשה עמך, והראה לך שאין בו ממש. ואסרו המרכבה ונסעו. אמר לו אביו, בזה אנסה, אם יתנהג כסדר הוא מן השמיים, ואם לאו, אינו מן השמיים, ונחזור. ונסעו ובאו אל גשר קטן, ונפל סוס אחד, והמרכבה נתהפכה וכמעט נטבעו. אמר לו אביו, ראה שאינו מתנהג כסדר, ואין הנסיעה מן השמיים. וחזרו, וחזר הבן ללימודו. ושוב ראה החיסרון שחסר לו ואינו יודע. וחזר והפציר באביו כנעל, ורוח לנסוע עמו שנית. וכשנסעו, העמיד אביו הניסיון כבראשונה, אם יתנהג כסדר. ונזדמן כשהיו נוסעים ונשברו שתי הידות. אמר לו אביו, ראה שאינו מתנהג לנו לנסוע. כי האם זה דרך הטבע שנשתברו שני השתי ידות? וכמה פעמים שנסעו עם המרכבה הזאת, ולא נזדמן כזאת. וחזרו, וחזר הבן הנעל לדרכו כנעל, ושוב הרגיש החיסרון כנעל, ואנשים יצאו אותו לנסוע, וחזר לאביו, הפציר אותו כנעל, והוכרח לנסוע עם עוד, ואמר לו הבן שלא נעמוד עוד לניסיון כזה, כי זה דרך הטבע שנופל סוס לפעמים, או שנשתברים שתי ידות, אם לא שיהיה זה דבר מורגש מאוד. ונסעו ובאו לאחסן יללון, ומצאו שם סוחר, והתחילו לספר איתמו כדרך של הסוחרים, ולא גילו לו שהם נוסעים לשם, כי הרב היה מתבייש בעצמו לומר שנוסע לאותו צדיק. היו מדברים עסקי העולם, עד שבסיבוב הדברים הגיעו לספר מצדיקים, היכן נמצאים צדיקים, וסיפר להם ששם נמצא צדיק, ושם ושם, והתחילו לדבר מהצדיק שנסעו אליו, והשיב להם, זה? בלשון תאימה, הלא קל הוא, כי אני נוסע עכשיו ממנו, ואני הייתי שם שהיה עובר עבירה. ענה אביו ואמר לבנו, הראית בני מה זה סוחר מספר לפתאומו? הוא נוסע משם וחזרו לביתם ונפטר אותו הבן. ובא בחלום לרב ענה לאביו וראה אותו שהיה עומד בחס גדול ושאל אותו, למה אתה בחס כל כך? ושאיר לו שיסן אותו הצדיק כנל שרצה לנסוע עם בנו אליו כנל והוא יגיד לך על מה אני בחס. והקיץ ואמר שהם יקראו, אחר כך חלם עוד כנל, מר גם כן חלום שעה וכן עד שלוש פעמים והבינה לו דבר הוא. ונסע לשם. הוא פגע בדרך את הסוחר שפגע מקודם, מת שנסע עם בנו והכיר אותו ואמר לו, הלא אתה הוא שראיתיך באותו אכסניה? שלו, בוודאי ראית אותי, הוא פתח פי ואמר, אם תרצה יהיה בולע אותך. אמר לו, מה אתה מדבר? השיב לו, זכור אתה כשנסעת עם בנך ובתחילה נפל סוס על הגשר וחזרת, אחר כך נשתברו שני ידות, אחר כך פגעת בי ואמרתי לך שהוא קל, ומאחר שפטרתי אותו את בנך, עכשיו אתה רשאי לנסוע. כי הוא היה בחינת מאור קטן, והצדיק הנ"ל הוא בחינת מאור גדול, ואם היו מתוועדים יחד היה בא משיח, כיוון שפטרתי אותו, אתה רשאי לנסוע. ובתוך דבריו נעלם ולא היה לו עם מי לדבר, והנסע הרב אל הצדיק וצעק, חבל, חבל, חבל על דעבדים ולא משתכחין, השם יתברך, השיב ידחינו בקרוב, אמן.
כן. בגלל סוחר הנ"ל היה סמך מן בעצמו שנדמה לסוחר ויצא אותם, ואחר כך כשפגע שנית בערב הנ"ל התגרה עם אור בעצמו על אשר שמע לעצתו, כי כן דרכו כידוע שמתברך יצילנו.
טוב, בואו נחשוב קצת על הסיפור הזה, מי זה הרב ומי זה הצדיק ומי זה
ומי זה הבן. היום חמישי הייתה כאן גניבה גנבו לנו עז ותאש. באותו יום, יום רביעי, זה היה העז המליטה גדיעה, את הגדיעה השאירו, הרי שתמות. ולקחו את שני ה...
תאש ועז.
תאש ועז.
טוב.
כאן לעשה נכתת לא עובד.
זה כבר גניבה שלישית או רביעית, נכון? זה כבר כמה וכמה פעמים. כבר אין מספר. זה דרכו של ישמעאל להיות מתפרנס מן הגזל.
כמה יש לך פה?
עכשיו
נשארו שתיים, זה הגדיה. טוב. טוב, שהקדוש ברוך הוא ישיב לך את זה, את הגזלה בצורה
שהוא יודע לעשות.
כן. אז מה, מה אתם אומרים? מה זה הרב ומה זה הצדיק ומה זה הבן?
סיפור שלך מצא גדולה.
נכון.
זאת הייתה התחושה שלי. החמצה, החמצה גדולה, כן. זאת אומרת, הם יותר מדי מהר תיאשו כזה, כאילו, מה,
הם חפשים?
בסדר, מה,
הם
מחפש כל מיני
סימנים,
תירוצים
לחזור
חזרה.
כן. אין ספק שזה סיפור של החמצה.
לא
הכירו
את ה...
אם יקרה ככה, אז אני אעשה ככה.
כן. אבל לפני שאנחנו נכנסים לשאלה הזאת, מי הם? מי הם האנשים האלה? מי זה הרב ומי זה הצדיק?
הצדיק זה החסידות, לא?
כן, נו. זה הרב.
אני חושבת.
כן.
אז מי זה הרב? הפוך.
המתנגדים לחסידות. זאת אומרת, אוקיי, זה בפשטות, זה נראה מאוד קשה.
כן, הוא רק יצא כזאת.
כן, אבל יש פה גם לכאורה משהו יותר עמוק מזה. כלומר, אוקיי, זה היסטורית, זה ודאי... ודאי מתייחס למאבק בין החסידות לחסידים למתנגדים, אבל יש פה משהו גם שמתייחס לשאלות, לצורת האופי אולי של כל אחד מאיתנו.
כלומר
מה הרב והצדיק מייצגים בעצם שני כוחות תוכנו. מה הם הכוחות הללו?
אז יש אחד שמוכן, אני חושבת שזה איזשהו מאבק של כוחות בין הרצון שלנו לפרוץ למקומות חדשים או לעשות דברים לאו דווקא מהשגרה שלנו, וזה מקום שהוא בסך הכל של חוסר ודאות, וזה, הסימנים האלה, יכול להיות שהאדם אומר לעצמו, טוב, אני אלך לזה, אבל מה, יורד לו גשם ופספס את האוטובוס, ומישהו שבר לו את המטריה, אז בטח משמיים לא רוצים שאני אגיע לשם בסופו של דבר.
כן. זאת אומרת, איזה סוג של חשיבה זה? מה זה מייצג בעצם?
אני רוצה לומר מילה שנשמעת גרועה, אבל אני רוצה להסביר, כשאני אומרת שטן, למה אני מתכוונת. לא לאיזה משהו עם קלשון וזה, אלא שטן וכל
מה שמסתה
אותנו מהדרך. אז יש לנו רעיון, איזה מטרה, ומה שייך שיעקבו אותנו כל מיני נסיבות. אם יש רעיון, אז יש רעיון, אז הולכים איתו.
זה פשוט לך. יענו רובוט. למה רובוט? להפך, בדיוק להפך מרובוט. אבל את הולכת לאיזשהו דבר, אין לך ביטחון שאת עושה את הדבר הנכון. את לא יודעת.
בסדר, אבל יש לי איזשהו עיקרון.
כן, אבל יש לך עיקרון, ואת הולכת עושה את זה, ואת רואה. זה נשבר וזה לא הולך, ואת לא מגיעה לשם, וזה, זה, וזה, זה. מה את יכולה לעשות?
אני מדברת ברסלב. שהם אומרים, אם יש מניעות, סימן שזה הדבר נכון לעשות.
אז מה עם אלה שעלו בהר, זאת אומרת, אלה שיצאו לדרך לארץ ישראל?
זה הפוך ממה שהשם אמר להם.
אבל הם בני אדם, הם בודקים.
סליחה, אבל השם אמר להם לא לעלות.
אבל מה תעשי? היום אין לך השם, לא אומר לך כלום.
כן, אז היום אני מדברת על מה שנראה לי נכון, על מה שנראה לי...
אולי את טועה?
נחמן אומר, תתקשי.
כן.
אני חושב שאנחנו פוגשים את זה המון, המון בכל החיים שלנו. אני יודע, כאילו, אתם מכירים יש את האמא היהודייה שרוצה שהבן שלה יהיה או רופא או עורך דין. כאילו, למה? למה היא רוצה את זה? כאילו, זה רק בסוג מסוים של תרבות, כן, מערב אירופה בדרך כלל. למה? למה דווקא הדבר הזה? כי זה הדבר הנורמטיבי, המסודר, הילד הוא מסודר, הילד יש לו פרנסה.
אני יכולה לעמוד בשקט כי הילד כבר מסודר,
יש לו פרנסה, יש לו כסף, וזה מה שחשוב, זה הצד הנורמטיבי, הרגיל. אז הנה הרב הזה יש לו בן שלומד תורה, הכל בסדר, הוא יושב, הכל מסודר. אבל הבן הזה חסר לו משהו, חסר לו איזשהו דבר, והחסר הזה... נקודה מאוד מעניינת, זאת אומרת, יש בנו איזשהו אלמנט מסודר, אנחנו רוצים שאנחנו וגם הילדים שלנו, יהיה לנו מקצוע, יהיה לנו
פרנסה,
כל פרנסה, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה מסודר, הכל יהיה מאורגן, הכל...
נכון,
יש בנו אלמנט כזה, וזה הרבה פעמים מתנגד...
אדם צריך להתפרנס ממשהו.
כן, אבל זה הרבה פעמים מתנגד...
מה?
עם איזה...
כן, אבל אם הילדיה, אם אנחנו לוקחים אותה, אז להתפרנס לשטיפת כלים, אז צריך
שיהיה... זה עניין של הכבוד. מחפשים את הכבוד.
טוב, זה לא רק עניין של כבוד, אני חושב שזה גם עניין של איזשהו... שני אלמנטים שקיימים בתוכנו, גם לגבי עצמנו, לא רק לגבי הילדים שלנו.
גם
כן, אנחנו... נכון, נכון, אין הכי לנו. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל מחפשים את הצדדים הפורמליים, המסודרים, את ה... חליפה, את העניבה, את הדברים...
אתה יכול להיות עורך דין, אתה רוצה לצייר, אתה רוצה לצייר, תצייר בין 4-7 אחר הצהריים, מה אתה צריך לצייר? תרוויח כסף ותצייר כמה שאתה רוצה.
כן.
מה את אומרת בזה?
אני אומרת שאני מחזקת את הקטע הזה של... הרבה פעמים אומרים, אדם אומר, אני צריך לממש את עצמי. מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה לצייר. בסדר? סתם אני קורא. אבל ממה תתפרנס? אז יש פה אלמנט של חוסר ודאות, אתה לעולם לא יהיה לך ודאות, אז האם היהודיה הזאת, לחיים מסודרים,
ודאים,
אז אומרים לך, אז מה הבעיה? אתה לא יכול לצייר בשעות אחר הצהריים.
מה את עונה לה?
אני לא אמרתי שאני
עונה. בתור הבן.
אני לא יודעת אם יש לי תשובות.
יש לי, אני יכול לענות במילים של רבי נחמן? הוא אומר, שאינו מרגיש טעם בעבודתו. בקיצור, מה הטעם בזה?
כן.
יש גם מצב שבן אדם עושה את הכל נכון, הוא עושה בדיוק מה שדרוש, ובדיוק מה שצריך.
ואין אותם.
ואיך שאומרים באנגלית, on paper, על הנייר, זה נראה שהוא בדיוק עושה כמו דרוש, אמור להיות שהוא טוב עם זה ואפילו שמח עם זה, כי זה מה שצריך. אבל יש לבן שהוא הצדיק הקטן, יש לו איזה משהו שזה לא מספיק לעשות הדבר הנכון, הוא צריך לעוף, הוא צריך שהנשמה שלו תרגיש את הקשר עם אם זה עם הלימודים או אם ישר עם הקדוש ברוך הוא, וזה לא מספיק לו. הוא לא...
מאיפה את מביאה שזה הנשמה? אולי זה יצרה
רע? אז הייתי אומרת,
זה החידוש של החסידות,
בתוך הספר. לא, אבל מה שפה מביאה מהסיפור, כי הוא לא מתנגד לאבא שלו, הוא לא עושה מרד והולך להיות היפי ולא יודעת.
אולי אם הוא היה עושה מרד, היה אומר לאבא שלו, תשמע, תשאר בבית, אני הולך לעשות מה שאני צריך לעשות. אולי הוא היה מגיע ולא היה מחמיץ את זה?
יכול להיות, אבל את שואלת, הייתי יודעים שזה לא השטן או יצר הרע, אז אני אומרת, בתוך הסיפור, רואים שהוא לא מתנגד לאבא ולנכונות של האבא. הוא פשוט, הוא צריך... הוא צריך לעלות, לקחת את כל מה שהוא למד, הוא לא עוזב את זה, הוא לא אומר לאבא, זה לא טוב, או אני רוצה דרך אחר. הוא אומר,
יש חיסרון, יש חיסרון.
אני צריך להוסיף למה שאתה עושה, להוסיף לטובה, ללכת לצדיק, לא ללכת סתם...
בבית מרזח.
כן. אז בגלל זה, זה עניין של משהו נשמה, הייתי אומרת, ולא של יצהרה. הוא הולך עם האבא, הוא מבקש שהאבא אפילו יבוא איתו, יבין אותו.
אולי הוא הולך עם האבא בגלל שהוא פשוט אין לו כל כך הרבה כוח. ולעמוד מול האבא, זה צריך כוח, וזה צריך שכנוע פנימי, ולהגיד לו לאבא, זה אבא, אני אוהב אותך, והכל בסדר, אבל יש משהו שאני צריך לעשות, ואתה לא אפילו לא מגיע את זה.
בדור שלנו זה מה שהיה קורה, אבל בדור שלהם, אני חושבת שהכוח שלו זה שהוא רצה שהאבא יבין אותו. בדור שלנו, הילד היה כבר בורח.
אני לא יודע, גם בדורות ההם היו ילדים שברחו.
לא שהם הקימו את המדינה, אז היו אלה שאמרו, אבא, אתה לא מבין. אני הולך גם בניגוד למה שאתה אומר לי.
אבל זה בדור אחר. בדור שלא,
אבל זה צריך לדבר גם עליהם.
גם אז היו אנשים שעזבו את ההורים שלהם והלכו לחסידות למשל. זאת הייתה תופעה.
זה מה שהוא רצה לעשות.
זאת הייתה תופעה.
אבל הוא לא עזב את האבא.
תופעה במאה שערים ש...
כאילו הוא הכיר את הטוב של
האבא.
ולא רק שהוא ילד ראשון, נראה לי שהוא לוקח איתו אחריות שהוא ילד ראשון. אם הוא עוזב, זה לא שיש לו עוד כמה בבית שינחמו את האבא. הוא ילד יחיד, הוא מרגיש את האחריות.
יש פה איזשהו, אני לא יודעת, ראשית הציונות גם, זה עושה לי מאוד צמצום למקום הזה, שהיו אנשים שעזבו את בית אבא. והלכו לעלות לארץ ישראל בהתנגדות. אתה זוכר איך הלכה לי בפעם הקודמת שדיברת על זה, שהוא עושה את החשבון נפש הזה, של איך אנחנו עמדנו בתקיפות כזאת ומנענו מאנשים לעלות לארץ ישראל, וזה לא היה בסדר. אולי אבא פה לא בסדר.
אבל יש פה עניין של סמכות, יש פה עניין של סמכות הורית מול מרד של נאורים, שזה דבר טוב. אבל אני חושב שיש פה מעבר לזה עוד משהו יותר פנימי, שגם דיברתם על זה, וזו השאלה באמת, כשאני בונה לא רק את החיים של הבן שלי, את החיים של עצמי. מהם הקריטריונים שלי לבניית החיים שלי? האם מה שאני מחפש זה מסגרת מסודרת, ממוסדת, מוסכמת, או שאני מוכן גם לתת נקודה שהיא הנקודה שמתאימה לי, שהיא משהו שחסר לי? כי במסגרת הממוסדת יש הרבה פעמים תחושה שאנחנו חסרים משהו. אוקיי, הכל בסדר, יש לנו את הבית, יש לנו את האוטו, יש לנו את המשכורת, יש לנו... הכל בסדר. באמת הכל בסדר. כאילו, האם באמת זה נותן לנו את התחושה האמיתית של למה אנחנו חיים? זאת שאלה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד לא נוקבת. אני יכול לספר לכם סיפור אישי, אני חוויתי אותו לפני חודשיים. אתם יודעים שאני עומד בראש מוסד שיש בו גם בנים וגם בנות.
גם בנים? זה חידוש שלי, בזמן האחרון.
כן, 3 שנים, 4 שנים. יש קבוצה של בנים ש...
איזה מוסד?
מוסד נקרא יהוד.
אה, אוקיי.
ולפני חודשיים, חודש אלול, אולי קצת יותר מחודשיים, יותר שלושה חודשים. קיצור, לקחנו את החבר'ה, אני לא הייתי שם בטיול, אבל לקחו את החבר'ה שלנו לטיול במדבר יהודה. ויש 13 חבר'ה, טיילו,
בנים.
באזור, בנים, באזור מצדה, ופתאום אחד מהבנים מתמוטט. ומת. פשוט מת. והוא לא מת במקום, הוא מת אחר כך, לא משנה כרגע. הוא היה בן יחיד, להורים שלו. וזה היה כמובן טרגדיה מטורפת, מטורפת, שאנחנו לא, עד עכשיו עוד לא יצאנו מהטרגדיה הזאת.
קרה משהו?
ולא היה ברור, קרה משהו, לא קרה. לא ניכנס עכשיו לשאלה בדיוק מה קרה, כי אנחנו לא יודעים עד היום מה קרה. אני נסע, הוא מארצות הברית, הבחור.
פיזית הוא התמוטט על המצדה למעלה?
לא, 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 למטה. למטה, למטה. לא רחוק, משהו מרחק קילומטר מהמצדה, הם עשו איזשהו מסלול. מסלול לא קשה דרך אגב, אבל גם לא היה חם.
אחל חברים.
בקיצור, אני נסעתי להלוויה, הלוויה הייתה בניו יורק, והייתי עם ההורים, גם הבאתי את ההורים לארץ, אחר כך והיינו פה רחוק, אבל התחושה הזאת של ללוות משפחה, שהבן היחיד שלהם, שהם שלחו אותו לארץ, מת פה בארץ. זה טרגדיה מטורפת, פשוט מטורפת. זה דבר שקשה מאוד לצאת ממנו. אבל הטרגדיה הזאת מאוד חזקה בי דווקא את הסיפור הזה. וכי אתה בעצם חווה זאת שאלה שהעלתה בי, למה העליתי את הסיפור הזה? כי זאת שאלה שהעלתה בי באופן אישי. שאלה קיומית מאוד חזקה. בעצם למה אני חי? אני, למה אני חי? בשביל מה? הנה ילד צעיר בן 18, פתאום טרח נופל ומת. זה דברים שקורים, זה קורים בכל מיני מקומות, זה יכול לקרות במשחק כדורסל, זה יכול לקרות ב... זה קורה. צערי זה קרה לנו, וכמובן זה צריך לעורר הרבה שאלות, גם מוסריות, גם נפשיות, גם... השאלה היא שאלה על עצמי. מי אני? למה אני חי? האם המקום שבו אני חי הוא המקום הנכון או לא? ואני חושב שזאת השאלה שרבי נחמן רוצה להעלות פה בסיפור הזה. זאת אומרת, השאלה מאוד מאוד קשה. מה זה חיים בכלל? מה המשמעות של חיים? מה אנחנו נמצאים פה בעולם? לאיזה צורך? לאיזה מטרה? האם המטרה שלנו בזה שאנחנו, אוקיי, יש לנו משכורת כזאת וכזאת, יש לנו רכב כזה וכזה, אנחנו בנינו בית כזה וכזה, יש לנו ילדים כאלה וכאלה. האם זאת, בזה אנחנו מגשימים את מטרת החיים שלנו? האם בזה אנחנו יודעים לתת? או שחסר פה איזה משהו? חסר פה איזושהי נקודה. ואני חושב באופן אישי, כלומר, זה דברים שוב, זה תהליכים שגם אני באופן אישי עובר וגם אחרים עוברים, שהתשובה היא שהתשובה באופן תמידי צריכה להיות שכן, אתה חסר משהו. אתה צריך להגיע לנקודה שבה אתה מעבר ל... אתה כבר לא יכול לקום בבוקר ולהגיד מודה אני, אוקיי, עשיתי וי, אמרתי ברכות השחר ועכשיו התפללתי שחרית, זהו, עשיתי את מה שאני צריך. זה לא עובד ככה. חייב להיות משהו הרבה יותר פנימי. משהו הרבה יותר מהותי.
לומדת קצת הסברים של הרב שגר על ליקוטי מוהר"ן, והוא אומר, מדבר שם על התשובה על התשובה, שבעצם כל דרגה של תשובה שאנחנו נעשה מיד צריך לעשות עליה תשובה, כי יש דרגה עוד מעליה. זאת אומרת, תמיד חסר משהו.
זה קשור למה שרציתי להגיד, שנראה לי מאוד תלוי אם את רואה, אתה רואה את החיים, כאילו החשיבות של החיים בתוצאות, כאילו במקום שאתה נמצא שם, או בתהליך. כי אם רואים את החיים כתהליך, שכל הזמן אתה הולך לאיזה מקום, אתה משתנה כל הזמן, אתה חוזר בתשובה או מעלה את התשובה כל הזמן, וכל יום הוא חדש, כי הוא לא יכול להיות כמו אתמול. כי החיים הוא תהליך. אז אני חושבת שזה זה מה שאתה אמרת, אין יום חדש כמו יום שהיה, כי אתה אמור להשתנות, אתה אמור להבין עוד משהו, להגיע לעוד משהו, לראות אחרת, אפילו אם אתה באוטו ארבע דלת עמוד, כאילו אתה אמור לראות משהו אחר, to perceive it differently.
אני חושבת שזה התהליך. מה שאתה בעצם אמרת, דיברת על
להגיע לתחושת חוסר. הנושא של תהליך הוא מאוד חזק אצל רבי נחמן. כלומר, רבי נחמן מאוד מאוד מחזק את התהליך ולא את התוצאה. כלומר, ההליך הוא המרכז. התוצאה, כן, התוצאה היא עצם ההליך. אין לך שלם יותר מלב שבור, הוא מתמש באמירה של רבי מקוץ.
וזה הבן, הבן לומד. ולומד, וכנראה הוא לומד טוב והרבה, אבל הוא רוצה להתקדם, הוא חייב לראות עוד משהו, הוא חייב לעלות עוד משהו.
וזה מה שהוא אומר, אני פה, אבל... אני רוצה להבין את הנקודת חוסר, כי פה משהו, אני מרגישה שאתם מדברים כבר על הפתרון, ולי לא ברור
השאלה,
מה בעצם פה, מה נקודת הפתיחה פה בכלל? זאת אומרת, כשהוא מדבר, הוא מדבר על להרגיש שיש לך נקודת חיסרון, אם אני מבינה נכון, ואני רוצה את זה להבין. האם נקודת החיסרון היא המפתח, היא איזשהו מקום חשוב שאתה צריך להגיע אליה, או שהיא אמצעי בכלל להתחיל ללכת לאנשהו? זה הנקודה שלא הבנתי כל כך.
אני חושב שאצל רבי נחמן, אני יכול להגיד בסיפור ששמעתי פעם, שלמדתי פעם עם הרב שגר, זכיתי כשלמדתי אצל חגי, למדתי גם עם הרב שגר, בבית מורשה. אז
הוא לימד יותר גמרא, הוא פחות.
לא, הוא לימד גם רבי נחמן קצת. קצת ככה בחדר למטה.
גניב.
בקיצור, אז הוא למד איתנו פעם את הסיפור שנקרא מנורת החסרונות. זה סיפור שלא מופיע
במנורת החסרונות? מה זה?
משנים קודמוניות,
יכול להיות? לא, משנים קודמוניות זה הסיפורים האלה, אבל... זה אני חושב שמופיע בסוף. זה בכל אופן, זה סיפור קצר על בן מלך שעשה מנורה שכולה היה מלאה חסרונות. וכל המנורה כולה הייתה מלאה חסרונות. הוא בא ביפר, תראו איזה יופי. תראו איזה יופי, המנורה שלי כזאת יפה, וכל אחד אמר כמה חסרונות יש במנורה הזאת. ואז הוא מדבר על העניין של החיסרון, המשמעות של החיסרון. זאת אומרת, העובדה שאתה חסר. הרי מה זה מעשה משיבה בטלרס? גם כן, כל אחד מהבטלרס האלה הוא בעל מום.
מה עם הסדלר הזה שעושה נעליים?
נכון, כן, נכון. זאת אומרת, החיסרון מהווה, קודם כל מהווה את העניין של התהליך, אבל ויש החיסרון צועק כמעט מכל סיפור שלו. כל סיפור שלו. זה
להיות
הומני. כן, זאת אומרת, רבי נחמן עצמו הוא אדם הרי מאוד מאוד אאוטסיידר, מאוד מאוד לא רגיל, כן, בתפיסה, לכן הוא כל כך גרם התנגדות מולו. הוא היה אדם מאוד מאוד לא רגיל. גם החסידים שלו, אנחנו יודעים, הם לא אנשים נורמליים, כן, הם אנשים קצת...
נורמליים, אבל לא...
המנגינות המקוריות שלו,
מה?
המנגינות המקוריות שלו, היה איזה ערב אחד עם חיליק פרנק, שהוא אמר, טוב, תשמעו, עכשיו אני הולך לנגן ניגונים מקוריים של רבי נחמן. רוב הניגונים זה של החסידים שלו, שהם ריקודים ועליזים. הוא ניגן שם ניגונים מאוד, לא בדיוק הקצביים האלה. הוא אמר, כי תבינו, רבי נחמן היה לו
חיים מאוד... מלנכוליה הוא היה, הוא היה אדם נפרס.
הוא היה חולה והיה... בכל אופן, יש דרך אגב בין חסידי ברסלב, אני למדתי את זה אתמול לדעת, שמי שקוראים, הרי הם קוראים לילדים שלהם נחמן.
נחמן, כולם.
כל הנחמן, לא עם כל הנחמן, ככה אומרים, הנחמן הוא בחוד שהוא חייב להיות אאוטסיידר. לא ילד רגיל, חייב להיות משונה. ובקיצור...
מופתע.
אבל יש קצת יותר מגוון, יוסף יצחק, נחמנדו.
אז יש כאלה שאפילו קוראים לא רק נחמן, הם מוסיפים עוד שם. אבל לא יודע, אני לא יודע כמה זה נכון, אבל ככה אומרים חסידים. בקיצור, עכשיו, אבל אני חוזר חזרה על העניין. השאלה היא כזאת, השאלה היא האם אנחנו לא שבועים בתוך איזה שהם מסגרות שהן מקובעות, והן בעצם נותנות לנו מענה ברמות מסוימות, אבל הן לא מספיק נותנות לנו את המענה הפנימי שאליו אנחנו שואפים. והאם אנחנו לא יכולים, האם לא, אנחנו לא מצווים באיזשהו מקום לנסות קצת לשנות את המסגרות האלה כדי להגיע אל איזושהי נקודה פנימית של החיים שלנו. זאת בעצם השאלה לדעתי שהוא מציב בסיפור הזה. אבל יש משהו בסיפור, אני רוצה להצביע על כמה נקודות חשובות שיש בסיפור הזה, שאני חושב שצריך להצביע. קודם כל, תשימו לב, וזה מה שדיברתם גם כן, שימו לב שהאבא הזה, הרב הזה, יש פה רב מול רבי, כן? האבא הזה הוא אדם שמנסה כל הזמן להתחבר אל הטבע, לראות אם הדברים הם כסדר, כן? כלומר, אם העגלה היא בסדר, ואם הכל מתנהל כסדר, ואם זה לא בסדר, אז הכל מתחלק. והוא עושה את זה שלוש פעמים.
כלומר, לסדר העולם.
לסדר
העולם. אם העגלה נוסע בסדר, אז בסדר.
כן, זו תופעה, דרך אגב, שאנחנו מכירים אותה בעולם הליטאי, שככה, למרות שלכאורה זה מנוגד לגמרא ומנוגד להרבה דברים, אבל בכל אופן הם תולים הרבה פעמים הצלחה של דבר או אי הצלחה, בשאלה אם הדברים הולכים בצורה מסודרת, אם הם לא מתקלקלים. מה שכן אצל, כמו שאת אומרת, אצל ברסלבים, זה המניעות הן דווקא לפעמים, דווקא דווקא הפוך.
סימן שזה נכון.
עם האתגר, עם הניסיון.
זה שמה? שאם אתה רואה שזה לא הולך, סימן שזה נכון.
לא, אני לא יכול להיות שאני ללמד דבר כזה.
אני לא יודעת אותו. אני לא יודעת דבר כזה.
אבל זה באמת שתי תפיסות הפוכות. למשל, אני זוכרת שחברה פעם סיפרה לי, נסעה לעשות חסד אצל מישהו, היא אומרת לי, תראי איך הכל הסתדר לי, יצאתי ולא ידעתי איך אני אגיע, והנה הגיע טרמפ ולקח אותי ישר לשם, תראי איך הכל הסתדר. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו כזה ש...
אני לא בטוח שזה סותר אחד את השני, זאת אומרת, זה יכול ללכת כסדר ויכול להיות שזה לא יהיה ללכת כסדר.
טוב, זאת שאלה מעניינת מה שאתה אומר. כלומר, האם אפשר לשלב בין הדברים? זאת שאלה מעניינת. אני לא יודע.
אם אפשר בכלל לענות על שאלה כזאת. אבל הרעיון שיש בני אדם שדרגתם מאפשרת רק את הכסדר. יש בני אדם שדרגתם כל כך גבוהה שהם יכולים להתגבר על הכל ולומר...
אני רוצה להגיד בדרך שאדם הולך מניחים אותו? לא, הוא לא
קורא. אבל הייתי אומרת שיש עוד אדם. קוצים ושאינם קוצים, קוצים בפרחים. יש כאלה שמלטפים אותם, משקיעים אותם, לומדים בישיבה, מסודר, הכל יפה. ויש כאלה שצריכים להיאבק, ובקושי צריך לעלות על בית המדרש בשביל להיות בקור, בשלג, בשביל לשמוע דבר.
או, בדיוק.
אבל הייתי אומרת שיש דאגה עוד יותר.
יש דאגה?
דאגה עוד יותר. יש זה שרק אם זה מסודר. יש זה רק אם זה לא מסודר. ויש זה, ואני חושבת שאפילו אברהם אבינו הוא דוגמה, יש זה שפשוט מקשיב כל הזמן מה שמצא ממני. כל הזמן, אם זה מסתדר ואם זה לא מסתדר. מה שמוצא ממני...
אבל זה לא הנהגה שמועילה.
רגע, אני לא אומרת לך או לי מה לעשות, אני אומרת שיש דאגה כזה, לא אמרתי שאנחנו שם, אבל יש דאגה, אברהם אבינו הלך עם יצחק, הוא עשה מה שהשם דרש, ואז שהמלאך אומר לו, אברהם, אל תעשה את הדבר הזה, היה לו מאוד קשה, הוא היה צריך להגיד, אברהם, רגע, פעמיים, שהוא כאילו הוא היה מוכן לעשות 180 מעלות כיוון השני, הוא כל הזמן שאל את עצמו מה השם רוצה ממני. ואם זה מסתדר, ואם זה לא מסתדר, אז זה בן אדם שעוד יותר, איך הוא ממנתון, הוא עוד יותר
קרוב להשם.
מביא, לא שומע.
אבל אני אומרת שבחסידות החידוש שלה, איך שאני מבינה, מדברת את כולם. מדברת על האדם הפשוט, שאני מודיעה לך שריבונו של עולם, יכול להיות שיש לי בעיה בשמיעה, אבל לא שמעתי אותו לאחרונה מדבר אליי אישית, יש לי בעיה עם זה, אז איך אני אדע?
אגב, בנוגע לאברהם אבינו, רש"י שם במקום כותב שם על ויכוח שכביכול יש בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, הוא אומר לו, מה, אתה משנה דברים? ולא שיניתי דבריי, אמרתי לך, תעלהו, העלה הוא לא לעולה.
לא אמרתי תשחטה.
לא אמרתי תשחטה. לא אמרתי תשחטה הוא.
בקיצור, מה ש... אז דיברתי על הקטע הזה של השלוש. השלוש גם כן. השלוש בכלל זה אלמנט שמופיע הרבה מאוד אצל רבי נחמן. שלוש פעמים הם נוסעים ופעם שלישי זה. שלוש פעמים הוא חולם את החלום עד שהוא מבין שבעצם...
מה זה השלוש?
השלוש זה בעצם הסוג של... השלוש זה מספר שבסכת עבורה אתם מדברים על חזקה. כן, חזקה זה בעצם שלוש פעמים. זאת אומרת, יש במספר שלוש...
שזה שלוש פעמים.
כן, שור מועד שלוש פעמים. זאת אומרת, יש בעצם במספר שלוש איזשהו אלמנט שחוזר על עצמו שהוא כאילו הופך להיות חזק יותר, וכנראה שאני אשאר שזה בעצם הדבר הבסיסי שעומד כאן. גם דרך אגב, בעולם הספירות המספר שלוש הוא מספר משמעותי, כן, יש את השלוש הראשונות, ואחר כך חבד, ואחר כך יש שלוש, שלוש ואחד. זאת אומרת שזה שישה ימים ביום שביעי, או... כן, שלושת הספירות העליונות, שלושת הספירות התחתונות, וספירת מלכות. אבל בכל אופן, מה ש אני חושב, אז מעבר לאלמנט הזה של רע וצדיק, והספירות, והשלוש פעמים, והחלומות, והשאלה אם עושים וכו', יש פה דבר אחד שהוא דבר מאוד מאוד בסיסי, אני חושב, וזה בעצם ההחמצה הגדולה. מה בעצם ההחמצה הזאת אומרת? ההחמצה הזאת, דרך אגב, היא גם כן אלמנט מאוד מאוד חזק בסיפורי רבי נחמן. זה בעצם ההחמצה של הגאולה. אנחנו יודעים שבגאולה מדברים, והיה אור החמה, אור הלבנה כאור החמה. כן? ובעצם, שהרי מתובר פה מאור קטן, מאור גדול. ובעצם הרעיון הוא שהמאור הקטן צריך להיות כמו המאור הגדול. זאת אומרת, צריכים להתאחד. זאת אומרת, יש פה איזושהי אמירה שהמשיח מגיע כאשר יהיה אחדות בין שתי התפיסות הללו. עכשיו, זה אולי מקביל למה שהסיפור המפורסם על הבעל שם טוב, מתי קעת אימר, ושיפוצו מהיותך החוצה. זאת אומרת, הרעיון הוא שהחסידות, מתי יבוא המשיח, כשהחסידות תגיע לכל המקומות. מה זה בעצם הרעיון שהחסידות תגיע לכל המקומות? מה המשמעות? אז קודם כל, תשימו לב שרבי נחמן לא מדבר על הגאולה. הוא אומר שזה הוחמץ. זאת אומרת, זה שהבן לא הגיע בסוף אל הרבי או אל הצדיק, זה החמצה. ומי שגרם לזה זה אותו סמך מם, אותו שטן, שבדמות הסופר שסיפר, שבעצם... אז זאת אומרת, היה פה איזשהו מניעה שגרמה לזה. אבל מה בעצם המשמעות של הדבר הזה? המשמעות של הדבר הזה, באמת, זה מה שאת אומרת, שהאחדות הזאת בין שני הצדדים הללו, בין הצד הרציונלי, מסודר, מאורגן, אנחנו כמה שאנחנו מדברים נגדו, הוא קיים בנו. אנחנו בסך הכל אנשים מסודרים, אנחנו רוצים שדברים יהיו מסודרים.
ההלכה היא אלמנט מסודר.
פרנסה זה דבר חיוני. לבין הדבר שהוא יותר קופצני, יותר פחות מסודר, מחפש את הבערה הפנימית, מחפש את
התיקון.
מחפש את זה, והחיבור ביניהם הוא בעצם השלמות. זאת אומרת, החיבור בין שני הצדדים האלה, לא הליכה לצד זה או לצד זה אחר, אלא אור הלבנה יהיה כאור החמה. זאת אומרת, יהיה פה איזשהו חיבור בין שני הצדדים הללו. זאת הגאולה, אבל הגאולה הוחמצה בסיפור הזה. דרך אגב, בהרבה מאוד סיפורים של רבי נחמן, כולל בסיפור של מעשה משיבה בטלרס, כולל בסיפור של מעשה מעבידת בת מלך, הסוף הוא סוף קטוע. כלומר, אין סוף, כי הסוף הוא בעצם הגאולה. והגאולה לא מגיעה. רבי נחמן לא כל כך מספר איך תהיה הגאולה. לא כל כך יודע איך היא הגאולה, ומה המשמעות של הגאולה.
אין פה הקנד או ההפך.
בעיניי, וכאן אני מוסיף כאן איזשהו אלמנט אישי, בעיניי רבי נחמן היה אחד מבשרי הגאולה שלנו, כלומר, אני רואה את הגאולה שלנו, את העובדה, נגיד שחושבים פה בבית חוגלה, זה גאולה, זה סוג של גאולה, לא רק בית חוגלה, בכל מקום בארץ, כן? זה סוג של גאולה, זה סוג של דבר מדהים, זה דבר שהוא... כמו שחגי כותב בספר שלו, את כל הגאולה המשמעותית של אבא שלו וכולי, זאת אומרת, כל הדברים האלה שאנחנו חווים בדור האחרון, זה גאולה שרבי נחמן באיזשהו מקום ציפה לה, רצה אותה וכולי, ורמז עליה בכל מיני דברים, ובאיזשהו מקום, לא סתם נערי הגבוהות כל כך אוהבים את ברסלב, כן? יש בו אלמנט מאוד מאוד חזק של התייחסות אל העולם הזה בצורה מסוימת. זה שהעולם הנורמטיבי כביכול, כאילו המסודר, המאורגן, העולם... הכללי של האקדמיה וכולי, לא אוהב, דרך אגב, זה לא מדויק, כי גם באקדמיה מאוד אוהבים את ברסלב, מאוד אוהבים את רבי נחמן, אבל תלוי באיזה חלקים באקדמיה, אבל זה שהעולם הרחב כאילו הוא מתנער מהחסידות הזאת, גם העולם החרדי הרחב, כאילו המסודר, המאורגן, גם העולם החרדי יש בו אלמנטים מאוד מאוד חזקים של ארגון וסדר וזה, כלומר, אז העובדה הזאת היא דבר שבדיוק הוא מדבר עליה, זאת אומרת, חסר החיבור הזה, חסר הקשר הזה, חסר הנקודה הזאת שבעצם באה ואומרת, שמצד אחד אנחנו אנשים מסודרים, אנחנו אנשים נקיים, אנחנו אנשים מאורגנים, אנחנו רוצים פרנסה, אנחנו, פרנסה זה דבר שחשוב, כל אחד זה דבר שזה, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיה להם פרנסה והכל, ומצד שני, אנחנו רוצים איזשהו טעם לחיים, משמעות לחיים, זה לא מספיק שיש פרנסה.
עכשיו, השאלה לא. שלי פה היא, כשהוא מתייחס למשיח, לגאולה, למשיח, זה בא על החלק הלא מסודר או כן מסודר?
לא, אני חושב שהוא מדבר על החיבור ביניהם.
אני כתוב, אבל, לא על הלחם לבדו.
אוקיי.
את מבינה? אז הלחם זה כל העניין המסודר. לא מספיק. לא מספיק, לא על הלחם לבדו. אי אפשר לחיות כך. זה חלק.
לחם מבחינתך זה עולם המסודר?
כן. לחם, אצלי זה הנורמטיבי.
כי אצלי בראש לחם זה השמרים, ואתה לא יכול בדיוק לשלוט על זה.
אז זה שני.
אני התכוונה לפרנסה.
זה גם לחם וזה גם השמרים. השמרים זה החלק החי, התוסף.
למה אמרת שרבי נחמן הוא ממבשרי הגאולה? לא הבנתי.
תראי, באופן כללי, אני חושב ש...
כי תראי, זה פרדוקסלי.
למה פרדוקסלי?
כי אמרת קודם שבהרבה מסיפורה בסוף קטוע, אין גאולה. כי לא הגענו לשם.
לא, זאת אומרת שאיך הוא מבשר את הגאולה, הרי הסוף הוא קטוע. אז אני אגיד לך מה אני חושב. באופן, אולי אגיד את זה בצורה טיפה יותר רחבה, כי זה נושא מאוד ארוך וגדול. הרי אנחנו אמונים על התפיסה שאומרת שה... הציונות התחילה ב-1882 עם העלייה הראשונה. זה היה דרך התפיסה שמחנכים אותנו כשאנחנו בבית ספר תיכון. אני, ויש כבר רבים שחולקים על הגישה הזאת, יש איזה היסטוריון, שכחתי את שמו.
מורגנשטיין.
תלמידי הגר"א. ואני, ברשותכם, הקטן, שאני לא היסטוריון ולא כלום, חושב שהגאולה התחילה עם גירוש ספרד. אני חושב התחיל, אז השתנה הגלגל. למה אני חושב ככה? אני חושב ככה מכיוון שבשנים האלה של גירוש ספרד, שזה 500 שנה אחורה, בעצם קרו כמה וכמה דברים במקביל. גם גילו את אמריקה, גם גירוש ספרד. וגם, וגירוש ספרד ערער מאוד מאוד את התפיסה הגלותית של היהודים, אז הם התחילו לדבר על מחשבות משיחיות וכו'. וגם הארי היה בצפת, והרבי יוסף קארו, זה היה התקופה שלהם בצפת. והתחילה בעצם, התחילו מחשב, הארי למעשה התחיל להניע גלגל של משיחיות.
זה תסיסה.
כן, הארי למעשה התחיל את הרעיון בצורה מאוד מאוד חזקה. כל מיני דברים שהיו עד אז מאוד מאוד נסתרים, בתי מדרש קטנים כאלה וזה, הוא התחיל להניע גלגלים של מחשבה על גאולה וציפייה על גאולה, ודווקא בצפת. אתם יודעים שיש את העניין שצפת יהיה ההתחלה של הגאולה והכל. אני חושב שזה מה שקרה בפועל. שהארי, עם כל הרעיון, הוא בעצם התחיל את הגלגל שם בצפת. עכשיו, וגם דרך אגב רבי יוסף קארו, עם זה שהוא מסד את השולחן ארוך וזה, אבל היה לו גם כמובן צד מיסטי לרבי יוסף קארו. והארי למעשה נתן את היסוד להתחלה למה שקרה אחר כך עם החסידות.
נכון.
זאת אומרת, החסידות למעשה שאבה את הרעיונות שלה מהארי. לחסידות, המשיח והגאולה זה דבר מאוד מרכזי בתפיסה. לא רק אצל לובביצ'ר, אלא בכלל, כל החסידות, כל הנושא של הגאולה, וגם האלמנט הזה של לצאת החוצה מהישיבה, אל השדות, אל הטבע, אל הזה, זה דברים שמופיעים בחסידות מוקדמת.
הרי רבי
בעל שם טוב, עוד היה מתבודד בשדות, היה הולך החוצה והיה מתבודד. זה היה עבודת השם שלו, זה היה הדרך שהוא עבד. זאת אומרת, הוא בעצם לקח את האלמנט הזה בצורה מאוד מאוד חזקה, ואני חושב, אז מורגנשטרן לוקח את עליית חסידי הגר"א, אבל לפני עליית חסידי הגר"א הייתה עלייה של החסידים.
כן.
איזה 20-30 שנה קודם.
תקלה, זה ל-777.
כן.
הוא
עושה
הבחנה
ביניהם
מבחינה.
בסדר, הוא עושה הבחנה, אבל אני לא יודע, לי נראה שבעצם הטפטוף של היהודים לארץ התחיל בגירוש ספרד, וטפטוף משמעותית.
הייתה נוכחות בארץ גם לפני.
הייתה נוכחות גם קודם, ודאי, הייתה עליית הרמב"ן, הייתה...
כן, אבל...
כן, כן, אבל אני אומר, כאיזושהי תנועה, גירוש ספרד גרם לכך שיהודים באו לפה, אפילו הייתי אומר בעל כוחם, וגירשו אותם.
נכון.
והם הגיעו לפה, ואני לכן חושב שהחסידות כחסידות היא בעצם בסיס לציונות שהתפתחה אחר כך. ולכן אני רואה ברבי נחמן סוג שמבשר, נקרא לזה מבשר ציונות, אבל יש לו אלמנט מאוד, לא, תראה, הציונות, טוב, יש לי זה הרבה תזות שאני לא יודע מה זה בעצם הציונות.
הרב אבינר אומר שזה עוד התחיל מהבעל שם טוב, שהוא עצמו אמר בואו נחזיר את תרבות הבית השלישי.
כן, כן, בוודאי, בוודאי, אין ספק, הבעל שם טוב עצמו רצה לעלות לארץ ולא הסתייע. אז מי שעלה בסופו של דבר זה התלמידים שלו. תלמידי הבעל שם טוב הגיעו.
יסור.
כן, כן. הוא עצמו לא הצליח. הוא ניסה, הרי הוא ניסה לעלות. גם הגרא ניסה לעלות, הוא לא הצליח.
נכון, הגרא...
כן, עכשיו, בכל אופן, אז מה ש... טוב, אז אני ככה...
זאת אומרת שגם הציונות היא בעצם מין חידוש מתמיד. זה מה ש...
בוודאי, בוודאי, כן.
יש על זה ויכוח, אני אסתור לי... אני הייתי מוסיף עוד משהו, יעקב, ברשותך. יש ויכוח גדול על שאלת התרומה של החסידות למהלך המשיחי, ציוני אפילו. איזה ויכוח. אבל דבר אחד אני חושב, אין ויכוח, והוא משתקף כאן בסיפור, אולי לא מספיק הדגשנו אותו. הם במידה רבה חוללו את המהפכה בלימוד תורה. מהפכה בלימוד תורה מתחילה עם החסידות. אין כמעט ויכוח על זה שעד החסידות לימוד התורה המסורתי הוא לימוד, אפילו המהר"ל שניסה קצת לשנות ולהשפיע לא הצליח, ולימוד התורה נשאר מאוד מאוד יבש, מרוכז בגמרא ורק בעולם הגמרא וההלכה, ולא היה בכלל כמעט ניסיון לפרוץ לתחומים נוספים של התורה. את זה נדמה לי, אני כך שמעתי כאן, כשהבן הזה לומד תורה, אומר אני מרגיש חיסרון. שמע, אני לומד תורה מצוין, אני לומד בבא בתרא ובבא קמא יבמות וגיטין וקידושין, ואני לומד, וגם חוויה אישית שלי, פעם אני מקווה גם להעלות את זה על הכתב, שאני מגיע לישיבה ולומדים גיטין ויבמות ויש נוכלין, ואתה מרגיש חיסרון. זאת אומרת, אתה מרגיש שהלימוד הזה הוא יבש, הוא פורמלי, הוא טכני, הוא חסר משמעות אמיתית, עמוקה לחיים, הוא לא מחבר אותך לקדוש ברוך הוא, הוא לא מחבר אותך אל עצמך, הוא כלום, הוא פשוט כלום. מבחינת התרומה הרוחנית שלו, הוא כלום. ואתה עומד, ואני חושב שהבן הזה הוא הסמל שהחסידות באמת תפסה את זה, שהצעירים האלה שלומדים תורה, אולי הם ממושמעים ולומדים תורה, אבל מבחינה נפשית רקנות איומה, הוא מרגיש חיסרון. והצדיק שהבן רוצה לנסוע אליו מייצג איזושהי אלטרנטיבה, איזושהי התחלה חדשה. הוא לא מגיע אליו, לכן הוא נפטר. הוא נפטר אולי גם במובן שהוא מת מבחינה רוחנית. כן, הוא מת מבחינה רוחנית. שום דבר לא... החסידות באמת החייתה את עולם התורה ואת עולם התפילה. היא הכניסה בו חיים חדשים. זה בעצם חייב התגברות על... כדי להגיע לזה, לפחות בדור של רב נחמן, זה היה כבר דור שלישי של חסידות, אבל עדיין צריך להתגבר על מכשולים פיזיים וחברתיים, והנה הוא פוריש את הסוחר הזה שמבטל אותו, ומה, הם לא למדנים והם לא מיוחסים, ומי הם הצדיקים האלה, מי הם הצדיקים האלה. וזה, זאת קודם כל זה השתקפות של חוויה מאוד חזקה של הריקנות בלימוד התורה, וגם התחושה של רב נחמן שאנחנו הצדיק יכול להביא גאולה, גם לא במובן של גאולה פוליטית מדינית, אבל גאולה לעולם התורה, גאולה לתפילה.
איפה המקום של תורת ארץ ישראל בנקודה הזאת?
קודם כל, מבחינת בעולם החסידי, תורת ארץ ישראל, עד כמה ש... ככה שולם, הם במידה מסוימת, הם נטרלו במידה מסוימת את הנושא המשיחי ממש של, של הגאולה בארץ ישראל, במובן של ארץ ישראל הממשית. וקודם כל, נתחיל את הגאולה בזה ש... נשבור לגמרי את המסגרות של תורה בדרך המסורתית ושל תפילה בדרך המסורתית. אין יותר, תורה זה לא רק ללמוד עוד סוגיה בגמרא, ותפילה זה לא רק לצאת ידי חויו, יצא זה אני לצאת ידי חובה וקיימתי לעשות וי וי וי, אלא זה משהו אחר. תפילה זה, זה טיול והתבודדות ושירה וריקוד ודמרה ודרכים הרבה יותר עמוקות ומגוונות ועשירות שמתאימות לאנשים שונים, לנשמות שונות להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, וגם דרכים שונות ללמוד תורה, חלקים שונים בלימוד תורה.
אני רוצה לספר שני סיפורים. סיפור אחד שפעם ראיתי מארגן פגישות בין חברי עופרה ל... לקיבוצים לא דתיים. ואחת מהפגישות הייתה עם קיבוץ דן. עשינו קבוצה של אנשים מעופרה, קיבוץ דן.
דן בצפון.
בצפון.
וואו,
היה שם דן לפני למעלה מ-20 שנה. ופגשנו שם קבוצה של אנשים, היה מאוד מעניין. זה היה עוד בתקופה עוד לפני רצח רבין. כלומר, עוד לא היה כל כך...
המחסום הזה.
לא, המחסום נפרץ אחר כך. להפך, היה ריחוק מאוד גדול. הפגישות האלה יצרו... הרגו הרבה מחיצות, אבל בפגישה הזו קיבוץ דן היה אחד ממייסדי הקיבוץ. קיבוץ דן שייך לשומר הצעיר, מאוד מאוד, הוא אמר לי, אתה יודע, הוא היה כבר יהודי מאוד מבוגר, מעל 90. הוא אמר לי, אתה יודע, אנחנו ייסדנו את קיבוץ דן עם השירה החסידית. הוא אומר, אתה יודע, בלי החסידות לא היינו מגיעים לקיבוץ דן. כך הוא אמר. הוא אומר, אתה יודע מאיפה באה המילה קיבוץ? מברסלב. משם באה המילה קיבוץ. הוא אומר, זה דבר, זה סיפור שמאוד חשוב. זאת אומרת, שואלים איפה הארץ אין ספק שהדבקות הארץ ישראלית והחסידות הייתה מאוד חזקה. והסיפור השני שרצה לספר זה שאמא שלי זכרונה לברכה הייתה מספרת תמיד שהם היו בחוץ לארץ, הם היו משפחה חסידית, והגיעו תפוזים מהארץ. תפוז, כלומר, מה זה תפוזים? תפוז אחד. ג'פה
עם הנייר הזה, ככה.
תפוז אחד. זה איך היא סיפרה, איך האבא שלה מקלף את זה בתחיל אורחים, או תפוז מארץ ישראל, והיה מחלק לכל ילד איזה רבע פלח, ככה. ואמר, וכשהגיע לארץ, הדבר הראשון שהיא רצתה לאכול זה תפוז, אבל מי שהביא אותה אמר, תפוז, יש פה מספיק תפוזים, יש פה תפוזים.
כל מישור החוף יש שם.
קיצור, היא לא אכלה תפוזים, כי הוא אמר לה, אני לא צריך תפוזים. הרעיון הוא באמת, הכמיהה הזאת לארץ ישראל, היא הייתה כמיהה מאוד איזה, אני זכיתי, לא יודע אם זה אומר, אני זכיתי, אבל ההורים שלי גרו בבני ברק. ובברק, אני גדלתי בסביבה מזרוחניקית, כן, של בני עקיבא וכולי, אבל מסביב היו כל מיני חסידים, והכנסת שאב שלי היה מתפלל, היה בכנסת של המזרחי. אבל הלכו והתמעטו, והכנסו חסידי גור. אז אני הלכתי, אז הייתי מגיע להורים שלי, אז ביקשו ממני להגיד דברי תורה לפני הציבור. ומי היה הציבור? רוב הציבור היה עשרות חסידי גור. מזרוחניקים ככה בצד, אבל...
הצטמצמו.
כן, אז אמרתי, או, יש לי הזדמנות להגיד דבר תורה לפני חסידי גור. כמה פעמים יצא לך לדבר לפני חסידי גור?
זה משהו להביא איזה שפת אמת או משהו.
אז לא, אני לא הבאתי שפת אמת. אני דווקא דיברתי על הציונות. ודיברתי על הנקודה הזאת. ואז אחרי השיחה שלי ניגש אל אחד מהחסידים, הוא אומר, אתה יודע שהרבי מגור גם שלח. דיברתי על הקטע של השואה וזה. גם שלח את החסידים שלו לארץ ישראל לפני אנו. אז זה נכון בצורה חלקית, הוא היה שולח אנשים נשואים, הוא היה שולח רווקים. אבל אני אומר, אבל אין ספק שהרבי מגור למשל, כן, לא רק הרבי מגור. היה איזשהו אלמנט מאוד חזק של כמיהה לארץ ישראל ורצון לארץ ישראל דווקא בחסידות, דווקא בתוך האלמנטים החסידים האלה.
אני לא דיבר על הקנה מנחם אולי.
כן, יכול להיות. אני אומר את כל הדברים האלה כי אני חושב שהחסידות יש לה את האלמנט הזה. ואני אסיים בזה רק שבאמת, אני חושב שתראו, הגאולה הזאת היא צריכה להיות באמת, כלומר בעיניי, לפחות לפי הסיפור הזה, היא צריכה להיות באיזשהו מקום, באיזשהו ניסיון שלנו לצאת מהריבוע ולנסות לחשוב. וכל אחד מאיתנו, זה הבעיה שלנו, שאנחנו הרבה פעמים חושבים שהגענו, הנה, הדור הקודם מרד בהורים שלו, כשעלה לארץ ועם כל הציונות. הדור שלנו מרד כל אחד בדרכו שלו. כן, בשפלה. אני יודע אם משתהל. הרבה הדור. הדור הבא הרבה פעמים מורד בכיוונים שאנחנו לא אוהבים. כי אנחנו לא כל כך אוהבים את מה שהדור הבא עושה. ויכול להיות כל מיני דברים.
למה?
הם הולכים גרעינים תורניים. בסדר, תלוי מי.
זה סוג של מרד. אנחנו רוצים שהם ימשיכו בהתנחלויות. הם הולכים ללוד ורמלה.
נכון, הולכים ללוד ורמלה ולדרום
ולצפון.
ואני לא יודעת מה.
כן, יש לי, כן, כל אחד יש לו את ה... אני בטוח שכל אחד מכם יש את המרד שלו במשפחה. זה חייב להיות, זה בלתי.
הילדים שלנו.
כן, כן, אני אומר, אבל הדברים האלה הם דברים שהם הם דברים שאני חושב אנחנו צריכים באיזשהו מקום לדעת להכיל אותם בצורה כזאת או אחרת.
לא כמו האבא הזה פה בסיפור, לא כמו האבא הזה, לזרום יותר עם
האבא. זה אחד מהדברים שאני חושב שצריך ללמוד מהסיפור הזה, וברוך השם, בעזרת השם. טוב, תודה על ה...
רציתי להגיד שמה שאמרת קודם, שיש לכל אחד את החסרונות. אני חושבת שזה נושא מרכזי.
מה זאת חסרונות? חיסרון. חסרון ולא חסרונות. בסדר, יש. לא, דיפולט או מה?
לא, חסרונות.
חסרון, לא. חסרונות.
חסר.
חסר זה לא חסרונות.
למה? חסרונות ברבים.
כן, אבל זה לא אותו מובן.
אם משהו חסר, אז יש הרבה חסרונות.
לא, חוסרים.
בדיוק, חוסרים. לא, אומרים גם חסרונות. גם המילה חסרונות.
חוסרים.
נכון, המילה חסרונות זו מילה תקנית, לא?
רציתי להגיד שבברכה שאנחנו אומרים כל הזמן, זה השם ברא נפשות רבות. חסרונות.
חסרונות.
חסרונות. כאילו הוא דווקא, למדתי פעם שהוא דווקא ברא אותנו, ש... נדע שיש לנו הרבה חיסרון, לא, כדי שאנחנו נמלא את זה, כי זה התפקיד שלנו.
ואחר כך נמלא את החיסרון הבא. לא, אבל השאלה מה את עושה עם התחושה שלמעשה יש לך במציאות בילט אין חיסרון. ואת לא יכולה למלא.
אני חושבת שרק איסרח יש.
לא, כי תמיד...
כי מי שחושב... כי מי שחושב שהוא... שלם, או אין לו את זה, הוא יכול כבר להיות כמו האבא.
לא, אבל אני לא מדברת על זה, אני מדברת על זה, איך אתה חי עם התסכול
הזה. אני מנסה לענות. הוא יכול להרגיש כמו האבא, שיש לו את הכל פטנט, הכל, אין חסרונות. הוא לומד, והוא עושה את מה שנכון, והוא מתקדם ככה. אבל אם אנחנו יודעים שזה טבעי, שמה שהיה לבן, זה היה מאוד טבעי. הצורך לפרוח, למצוא עוד משהו, להוסיף, תוך הלכה, תוך תורה, אבל כל הזמן מעצמו לחפש את הדרך שלו. אז נראה לי שזה, אני חושבת שזה יכול מאוד לסמך.
נכון מאוד מה?
לשמח. כי בן אדם יודע. בסדר, בסדר. אבל בן אדם יודע שלא יהיה אף פעם לא משמם בחיים. כי הוא לא מגיע לנקודה ואומר הגעתי. הוא יודע שתמיד הוא בונה את עצמו. תמיד הוא צריך לבנות את עצמו. תמיד הוא מחפש, רוצה שהילדים תוך בעזרת השם מסגרת טובה, שיבנו את עצמם ולא יגיעו, יגידו, הנה, יש לי את האוטו, את הבית, את המשרה, וסיימתי, כאילו. אני רוצה שככה זה יהיה, שתרגישי שלא הגעת, שהדרך זה דרך שאוכל
לפי. את מדברת על משהו מאוד רך, מאוד משמח, ואני חושבת שהחוויה שעליה מדבר רבי נחמן, שאיתה יש קושי גדול, זה לבוא לתוך מקום שבור, מקום מרוסק, מקום שאין לך, לא יהיה לך, כואב לך שאין לך, לא משמח.
אז אני יכול להוסיף על זה משהו.
רבי נחמן, סליחה רגע.
למה שיהיה ככה?
גם הסיפור הזה, גם הסיפור של שבעת הפצנים. רבי נחמן מדבר על חיסרון שהוא מוצק שם, שאי אפשר לשנות אותו. והוא עומד על כך בצורה חד משמעית שהחיסרון הזה זה הנשק שלו.
כלומר?
עד כדי כך.
מה זאת אומרת הנשק שלו?
טוב, זה כל הסיפור, זה הרעיון הזה. זה הסיפור הזה וגם הסיפור של שבעת הפצנים, שכל אחד נותן כמתנה לזוג הצעיר את החיסרון שלו. מתנה, הוא נותן להם את החיסרון שלו. הוא עיוור, נותן להם מתנה להיות עברי. והוא חירש וכן הלאה. אז אנחנו לא מדברים כאן על משוגעים, אלא אנחנו מדברים כאן בדיוק על העניין הזה, שברגע שבן אדם מבין שהחיסרון שלו, כמו שאת אומרת, הוא נבנה בתוכו לשם משהו, כן, החיסרון הזה הופך להיות הנקודה המרכזית שממנה בן אדם צומח.
כן, אבל פה היא מדברת על שמחה. ואני מפריע לי, מפריע לי כשמייחסים למקום הזה, מקום הזה, כשאתה אומר יש שמחה פה בחיסרון הזה, אז פספסת שלב. כי אני חושבת שבחיסרון, אבל אני חושבת שבחיסרון, להרגיש את החיסרון באמת, זה אי אפשר לקייך אותו. הוא חסר.
אבל זה בדיוק הנקודה, יש לנו בחירה. אני יכולה לבחור, לראות את החיסרון כשבר, או אני יכולה לבחור לראות את החיסרון כמקפיץ, שאיך שאני עובדת עליו, אני בעזרת השם עולה עוד קצת למעלה. אז אני בוחרת את התגובה, אני בוחרת. איך אני אראה את מה שחסר לי? אני יכולה להגיד, אני שבורה. זה וזה וזה, ליפול בבוץ. או אני יכולה לבחור, להגיד, וואו, על זה אני צריכה עכשיו לעבוד, אני צריכה לבחור.
בדיוק לשם,
איך לבנות את המקום הזה?
מתחבר שלי מלב שבור, אמר אחד ברדיו, זה אומן אחד, אני כבר לא זוכר מי, אין שלם מלב שבור, הוא הסביר. מה זאת אומרת לב שלם מלב שבור? זה לב שבור. אלא מה נכנס שם בלב השבור הזה? אם אתה לא נותן לריבונו של עולם מקום להיכנס, הוא לא יכול להיכנס. אם תשבור את הלב שלך, אז הוא יכול להיכנס ללב.
נכון. זה בדיוק העניין של כלי, להכיל את האור.
אבל אני מדברת על זה שמפריע לי כשמדברים על השלב הבא. והשלב הבא הוא כאילו פלסטר. זה רגע, תכאב את זה.
למה פלסטר?
כי אני רואה את של רבי
כאב.
הרבה כאב.
ומתוך הכאב.
אבל את הולכת למתוך. את הולכת למתוך, ואני לא רוצה להגיע למתוך עדיין.
אני רוצה קודם כל להיות בתוך. אחרת.
לא תהיה, לתת כבוד לבטוח. זה כמו שאמרת. למרות שחלקים ממנו אני מכיר מספרים אחרים שלך, מסיפורים שלך. אני סך הכל מכיר את הסיפור שלך היטב.
נותן איזה תמונה.
אבל את
זה לא. גם קראתי את הספר של אבא שלך.
שאני, שהדרך